שבת שלום וברך לכל הצופים היקרים. שבוע נקרא פרשת בו, ונעמוד על סוד החינוך. זה מרכז הבית. פרשתנו התורה כותבת, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוקיהם. הטרם תדע כי עבדה מצרים. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוקיכם, מי ומי הולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקננו נלך, בבנינו ובנותינו וצוננו ובקרנו נלך, כחג השם לנו. ויאמר עליהם, יהי כן, השם עמכם כאשר אשלח אתכם, וכו'. לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. ויגרש אותה מעת פני פרעה. יש פה איזה דברים מוזרים. בעצם אנחנו רואים שעבדי פרעה הבינו והפנימו שהקדוש ברוך הוא נלחם איתם, ומצרים עובדת. ובכך הצליחו לשכנע את פרעה, בו חייבים לנסות להגיע למסע ומתן ולהבנה, כדי לשחרר את עם ישראל למה שהם מבקשים. תן להם את הבקשה, ובאמת אכן השיבו את משה ואת אהרון. ואז פונה אליהם פרעה, מי ומי הולכים? ומה משיב לו משה? אומר לו, בנערינו ובזקננו, בבנינו ובבנותינו, כולנו, אנחנו הולכים כולם. ומה פרעה משיב על כך? אומר לו, כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. ואז ויגרש אותם מפני פרעה. השאלות הן, קודם כל נתחיל בשאלה הפשוטה, הרי עבדי פרעה הובילו את פרעה להבנה שמצרים עובדת. חייבים לכן לבוא לקראתם. איך בסוף ויגרש אותם שוב מפני פרעה, ולא, העבדים לא התנגדו. זה היה כאילו זה מוסכם. מה קרה? האם לא תאבד מצרים? מה שכנע אותם בכל זאת לשתוק? שנית, פרעה שואל אותו, מי ומי הולכים? הוא משיב על כך, משה רבנו, בנערינו, בזקננו, בבנינו, בבנותינו. ומה אומר לו פרעה? לא כן, לכו נא הגברים, כי אותה אתם מבקשים. מה הוא שני לי? הוא לא מבין כלום. הוא אומר לו, בבנינו, בנערינו, בזקננו, בבנינו, בנותינו. הוא אומר לו, לא, לכו הגברים, כי אותה אתם מבקשים. אתם מבקשים רק גברים? אני ביקשתי ממך את הכל. אז מה ההסבר בדברים? אני פותח בסיפור מצמרר, הסוכריה המסעירה. היה פעם אחת, בשבת קודש, בחצר של בית הכנסת, זה מספר את זה הרב שמואל דוד הכהן פרידמן, והוא מספר את זה, הוא כותב את זה בספר, את המעשה שלו, שפעם אחת בחצר של בית הכנסת, היו הילדים כמובן, אתם יודעים, כשהורים הולכים בבית הכנסת, אז הילדים בחוץ, משחקים בחצר בית הכנסת, והנה פתאום ילד אחד בא ורץ לבית הכנסת, עבר איזה מישהו שם וראה את הילדים שמשתוללים, נתן אותו בן אדם שעבר, נתן סוכריה לילד אחד, נתן לו את הסוכריה. ואז מה קורה? הילד הזה, היות והרגילו אותו בבית לבדוק אם יש הכשר או אין הכשר, הוא ישר רץ לאבא שלו. כל הילדים קינאו בו שהוא קיבל סוכריה כזאת נוצצת, והם לא קיבלו. והוא בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, מה עם הסוכריה הזאת? אפשר לאכול אותה או לא? יש הכשר, אין הכשר. אבא שלו מסתכל, הוא אומר, ריבונו של עולם, הביא לו לא סוכריה, נפתלין, רעל, שהשם ישמור, קטלני, שהוא הביא רחמנא ליצלן בשביל להתעלל איזה בן אדם זר. ואבא שלו מיד שאל אותו, יש עוד ילדים שקיבלו? אמר, לא, כולם קנים בי, רק אני קיבלתי. אמר, אין מה לקנות, השם ישמור. אם לא היית בא לשאול והיית אוכל, השם ירחם, מה היה קורה לך? שימו לב מה זה חינוך והרגל לילד. אל תאכל עד שתבדוק הכשר. כמה החינוך יכול גם להציל חיים. ובזה נבוא לפרשתנו. מהו הוויכוח בעצם בין פרעה למשה? מה קרה לעבדי פרעה שבהתחלה אילצו את פרעה להבין שפה מצרים עובדת ולאחר מכן הם שתקו? התשובה לכך, אני אומר את זה מה שאמרתי לפני, זה בערך 50 שנה, כמעט 50 שנה, ככה כתבתי הסבר נפלא על הוויכוח שבין משה לפרעה. בעצם, הרי פה עומד בתווך הדיון הוא לשחרר 600 אלף עבדים. אתם מבינים שזה מפעל חיים של מצרים? זה עמוד הכלכלה, שברגע שהם הלכו יכולה להתמוטט הכלכלה. זה עבדים בחינם, ולכן יש פה שאלה כבדת משקל לשחרר את עם ישראל או לא לשחרר את עם ישראל. אבל העבדים אומרים לפרעה, אתה צודק, אין פה ויכוח לשחרר אותם שאנחנו לא נסכים, עדיף לסבול אפילו שיש לנו אבדות והרוגים ונזקים וסבל, לא מאבדים כזו מערכת כלכלית בשביל זה. אבל סך הכל הם מבקשים ללכת לשלושה ימים לעבוד את השם, תן להם, אז מה אתה רואה יותר טוב מאשר להישאר, תן להם אולי, סך הכל הם מבקשים, למה אתה חושב שלא כדאי לשחרר אותם לשלושה ימים? פרעה אומר שהוא חושב שהם לא מתכוונים באמת ללכת לשלושה ימים, מתכוונים לברוח, זה רק תרגיל. זה הוויכוח בין עבדי פרעה לפרעה. ואז הוחלט בקבינט הביטחוני של מצרים, אוקיי, בוא נקרא להם, בוא נראה מה הם מבקשו, ונראה אם זה באמת, זה נראה שבאמת הם רוצים רק ללכת לעבוד את השם, או תוכנית בריחה. לכן מה שואל אותם פרעה? מי ומי הולכים? בוא נראה מה אתם מבקשים. משה רבנו אומר לו, בנערינו, בזקננו, בבנינו, בבנותינו, את כולם, כולם. היה לה פרעה אומר, לא, מספיק תלכו רק הגברים, כי אותה אתם מבקשים. הרי מה ביקשתם? ביקשתם שאתם צריכים ללכת לעבוד את השם, להקריב קורבנות. מי הולך להקריב קורבנות? מה ילדים? מה ילד הוא מקריב גם קורבנות? בנות מקריבים קורבנות? אז בשביל מה אתה צריך את כולם? תיקח את הגברים, זה מה שביקשת. ביקשת ללכת לעבוד שלושה ימים את השם. אם אכן אתה כנה בבקשתך, תלכו רק הגברים. לא, לא, אנחנו כולם הולכים. כולם הולכים והגרש אותם מפני פרעה. למה זה היה שאלת מבחן? מה התוכנית של משה ואהרון? וברגע שהם עונים שכולם, הם מבינים שלא רק בשביל לעבוד את השם זו הכוונה. הכוונה היא בריחה. ולכן הייתה החלטה גם עם עבדי פרעה והסכמה, שהנה אתה רואה שזה הייתה שאלת מבחן, אתה רואה מה התוכנית שלהם. אם באמת הם מתכוונים רק לעבוד, הלכו הגברים. יישארו לנו פה הילדים, הבנים, הבנות, הנשים. אז יש לנו ערובה, יש לנו ביטחון שהם יחזרו. אבל ברגע שהם אומרים, רוצים את כולם ללכת, מה זה שייך לקורבנות ולעבוד את השם? מה זה שייך לילדים? מכאן החליטו שהכוונה היא פה מסתתרת לעשות בריחה ממצרים. ולכן הוא גירש אותם בהסכמה של עבדי פרעה. זהו בעצם קודם כל ההבנה למסע ומתן ולמה שקרה. אבל הוויכוח הוא מהותי. מה הוויכוח בעצם בין פרעה למשה? פרעה אומר, לעבוד את השם, עובדים הגברים. קטנים לא עובדים. קטנים אתה משאיר אותם, קטנים שיעשו מה שהם רוצים. עדיין לא ראויים לכך. למה? מי ומי ההולכים? אומרים, ראיתי במפרשים דבר נפלא. מה זה מי ומי ההולכים? תגיד מי, תגיד מה אתם מבקשים. למה צריך להגיד מי ומי ההולכים? אלא רמז לו פרעה, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. זה מי ומי. מי ראוי ללכת לעבוד את השם? מי שיכול לעמוד במקום קודשו. זאת אומרת, רק גדולים, אבל קטנטנים. קטנים מה שייכים לעבודת השם. מה שייך בנות לעבודת השם. מה שייך נשים לקורבנות. זה תפיסת עולם של פרעה. כי הוא מבין שהעבודה היא שייכת רק לגדולים. משה רבנו אומר לו, לא. בדיוק הפוך. אמנם הגדולים הם המקריבים, אבל אצלנו התשתית לחינוך זה מתחיל מהילדים הקטנים. והילדים הקטנים חייבים לחזות ולצפות במחזה של עבודת השם. גם הנשים, גם הבנות, גם הילדים. כי זהו בעצם המפתח למעשה דור חדש. אם היו רק הזקנים עובדים, אז לא היה המשך לדור. ולכן צריכים כולם ללכת. וזהו בעצם הוויכוח המהותי בהשקפת החינוך. האם החינוך הוא מתחיל מהילדות, או בעצם תן לה לילד שיגדל, וכשהוא ישכיל ויבין, הוא יעשה את הדבר מה שצריך לעשות, בשביל מה אתה צריך להגביל אותו, בשביל מה אתה צריך להרגיל אותו לדברים שהוא עדיין הוא לא ראוי לכך, וזה הטעות של פרעה ועבדיו. ללמדנו, סוד החינוך מתחיל מהתחלת לידתו של אדם. מאז מתחיל החינוך. מי שרוצה להצליח בחינוך, החינוך מתחיל מהקטנות, וזה מורכב משני חלקים. שני חלקים שהם בעצם, והתכוון לכך משה רבנו, חלק אחד זה הדוגמה, המחזות שיראו הילדים הקטנים, וכשרואים הורים, וכשרואים מראות של עבודת השם, זהו בעצם מחדיר בהם את אהבת התורה, את עירת שמיים, את המידות הטובות. כי הדוגמה האישית זה הפתיח לחינוך. כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה בדף נ"ו, שוטה דיאנוקה עוד אהבוה עוד אימה. מה פירוש? הרגלים של הילד הם נובעים שהוא למד אותם או מכוח אביו או מכוח אמו. אתה רואה סלנג של דיבור, מסתם הוא הביא את זה מהבית. אם האבא או האמא מדברים בצורה של צעקות, או מילים לא יפות מגונות, הרי הוא מעתיק, עתק הדבק, ואת זה הוא מביא איתו. ואת מה ששומעים בבית, את זה קולטים, ואת זה מיישמים. לכן הדוגמה האישית, היא בעצם מפתח לחינוך. הגמרא בבא בתרא אומרת בדף כף א', שבהתחלה היו עושים, מלמדים תינוקות רק בירושלים. למה רק בירושלים? אומר התוספות, כתוב כמציון תצא תורה. אבל למה כמציון תצא תורה רק מירושלים? בכל מקום לא יכולים ללמד. אומרים התוספות בגלל שבירושלים היה בית המקדש. היו מקריבים קורבנות, רואים את הכהנים בעבודתם. אז זה נותן, מחדיר, המראות האלה מחדירות אהבת התורה, יראת שמיים, מידות. לכן כדי להצליח בחינוך, הם צריכים את כל המחזות הנפלאות האלה. לכן רק בירושלים, רק כשראו שהדבר לא מתקיים וקשה מאוד, ולא היו כולם יכולים להעלות את בניהם לירושלים, אז לכן מה עושים? הגיעו למסקנה שצריכים לפתוח תלמודי תורה ובתי ספר בכל מקום ומקום כדי לגדל ולחנך. אבל חלק מהחינוך זה המחזה, המראה, הדוגמה שהיא בעצם מפנימה אצל הילד איך להתנהג, איך לדבר, מה לאמץ, מה לשלול. זה מתחיל מהדוגמה האישית. כמו שבא פעם אחד מסופר על האדמו"ר מקוצק, שבא פעם אחד, בא אליו איזה יהודי ואמר לו, אני רוצה ממך ברכה, ברכה שאני אצליח, שהבן שלי יצליח, שילמד טוב, שיהיה צדיק. אמר לו, אתה בא לבקש עכשיו ברכה? אין לך מה לבקש ברכה. אתה צריך לדעת, שהברכה היא לא על הבן, הברכה היא עליך. אם אתה תלמד ויראה אותך הבן שאתה לומד, זה הברכה גם בשביל הילד. כמו שהרי כתוב בפסוק, ושיננתם לבניך, ודיברת במזו שאל. הרי צריך להיות הפוך. אתה רוצה לשנן לבן. אתה קודם כל צריך ודיברת בם. קודם כל אתה צריך ללמוד. למה הוא מתחיל ושיננת בם, ואחר כך ודיברת בם? אז אמר אדמור מקוץ, כוונת התורה ללמד, אם אתה רוצה לשנן לבנים, אתה צריך קודם כל שאתה ודיברת בם. תהיה דוגמה. אם אתה תהווה דוגמה, אז ממלא יהיה ושיננתם לבניך. כי זה המפתח. אני פעם הלכתי לסטייפלר, זכרונות צדיק וברכה, ואז שאלתי אותו לגבי חינוך. אמרתי לו, כבוד הרב, מה הרב ממליץ, איך אני צריך לחנך את הילדים? מה עושים משולחן שבת? ללמוד אותם מוסר? מה לעשות? אמר לי הסטייפלר, הספר מוסר הכי גדול, זה הדוגמה האישית. זה החינוך. החינוך שהיה בבתי גדולי ישראל, זה בעצם שראו את ההנהגה של ההורים. איך ההורים מתנהגים? איך ההורים בשולחן שבת? איזה כבוד לשולחן שבת? איזה דרך ארץ? איזה סגנון של דיבור? יש דברי תורה, יש שירה, יש כבוד הדדי. זה מה שמשפיע ומחנך ומגדל את הילדים. לא חייבים לשבת וללמוד להם עכשיו, לתת להם כל מיני מוסר ולהוציא להם את האוכל. את הטעם מהאוכל בגלל שאתה בא מדבר איתם על דברים קשים. לא, הפוך. תזרום איתם, תשמח איתם, אבל אתה תשמש דוגמה. זה ספר מוסר. רואים אותך, אתה לוקח ספר לברך ברכת המזון. איך אתה מברך את ברכת המזון? רואים את האבא, רואים את האמא. אתה מלמד אותם. זה מוסר הכי גדול. זה מחזק אותם הכי הרבה. הייתי, כשלמדתי אני בישיבת כל תורה, פעם אחת אבי זכרונו לברכה, בא ביקש מהמשגיח, היה אז בזמני המשגיח, היה רב גדליה רייזמן זכרונו לברכה. אז הוא בא לבקש ממנו שהוא רוצה שאני אבוא לימים נוראים, כי אנחנו הספרדים, ושם הישיבה אשכנזית, שיוכל להתפלל כמנהגנו וכו'. אז אני זוכר את המילים האלה נחרטו לי בראש. אמר לו הרב גדליה לאבא שלי, אמר לו, אתה לא, תסתכל על הרצפה. אתה רואה את הרצפה של הישיבה? מצוחצחת, כל תורה זה היה, זה יקם. אז היה הכל מבריק, מצוחצח, כל יום. אמר לו, תסתכל פה, כל דקה שנמצא פה תלמיד, הוא מתחנך. זה לא רק מהלימוד, זה לא רק מהשיעור, זה לא רק מהשיחות. אפילו הקירות הרצפה מחנכת. שומרים על ניקיון, על סדר, חושבים על השני. זה חינוך. חינוך זה הדוגמה האישית. הדוגמה האישית מהווה סמל ודוגמה, ואין יותר עוצמה מהמסר הזה לחינוך הילדים. לכן חשוב מאוד ההתנהגות בבית. והחלק השני בחינוך, מה שמתכוון גם משה רבנו, לכן המחזות זה דבר אחד. דבר שני, להרגיל אותם מקטנות ללכת לעבודת השם. הרגל שמרגילים אותם לדברים טובים, זה חודר להם בעצמות. כמו שאמר כבר שלמה המלך בחוכמתו, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה פירוש חנוך לנער על פי דרכו? אומר המדרש במשלי, כותב המדרש שהכוונה היא, החינוך הוא זה להרגיל את הילדים בעודם קטנים שיתחנכו ויתרגלו. ככה מפרש גם האבן עזרא, שהחינוך הכוונה הרגל, להרגיל את הילד. ולכן אומר הבעל הרב יהודה החסיד, הוא כותב בסימן יהוד בספר החסידים, כל דבר שיתנהג האדם בקטנותו, כשיהיה אם במעשים ובמידות, ההרגל הזה שהורגל בנעוריו, יעשו בו חיקוי עצום ורושם שמור בנפש, לא יסור גם לעת זקנה. זאת אומרת, מה ששלמה המלך מלמד אותנו, יש אחת הטעויות הקשות שאנשים טועים, שחושבים שבעצם החינוך מתחיל רק כשהילד גודל, כמו פרעה. הילד, תן לו עכשיו, הוא ילד, תן לו לשחק, לא נורא אם הוא לא מתפלל, לא נורא אם הוא לא מברך, לא נורא אם הוא לא נוטל ידיים, לא נורא אם הוא אוכל בלי ברכה, לא נורא אם הוא נוהג בצורה של פראות ומזיק ומציק. זה טעות. תדע לך שהחינוך הוא מתחיל דווקא בגיל הרך. רק שמה מייסדים את הילדים להרגלים טובים. נכון שצריך להיות בנעימות, ברכות, כדרכי הדרכי נועם, בחום ואהבה, אבל חייבים כן לתת את הדעת ולתת את עצומת לב, להרגיל אותם להרגלים טובים, כי זה המפתח. כל הרגל כזה הופך לקניין, ולא רק לקניין, אלא גם כי יזקין לא יסור ממנה. אומר אבן גבירול, מביא, כותב אבן גבירול בספר תיקון המידות בשם הפילוסוף אפלטון, הוא כותב שהשכל מתנה, המוסר זה קניין, וההרגל זה שלטון. וככה הוא כותב שכל דבר שאתה מרגיל בקטנות, זה פשוט, זה שולט לכל החיים. אדם לא עוזב את זה לכל החיים. כך כותב גם החפץ חיים באגרות שלו. הוא כותב, כל אב צריך לחנך את בנו בהדרגה, בתורה, מצוות, בעודו בנעוריו, עד שיהיה לו המידות והמצוות הרגל כל כך, עד שיהפכו לו לטבע שני. וכל מה שיתרשל האב בחינוך בנו, לא יחשוב שזהו הפסד וחיסרון רק לאיזה זמן קצר, אלא חיסרון שישאר לו לכל החיים. לכן אומר הסבא מקלם, כל זמן שיש לב, אין שכל, כשיש שכל אין לב. זה המשפט שלו. אם אתה כבר גדול, יש לך שכל, כבר הלב לא מקבל. מתי יש לב? כשאין שכל. אתה יכול לדבר לקטן, אז הוא שומע לך, אתה אומר לו, תעשה ככה. תביא אותו לכך, זו הדרך. ככה גמרא אומרת, מסכת סוכה בדף מבית, תנו רבנן קטן שיודע לנענע, תלמד אותו, להתעטף בציצית, תעשה לו תפילין, אותו דבר. אם יודע לדבר, תלמד אותו תורה, קריאת שמע, או אם לא, תלמד אותו את הפסוק שמתחיל לדבר. משה מורשה קהילת, תורה ציברנו משה מורשה קהילת יעקב. פירושו של דבר, מהרגע שהוא מתחיל, מרגילים אותו לדברים. כמו שהרי שיבח רבן אוחנן וזכאי את רבי יהושע. מה הוא שיבח? את האמא שלו, אשרי יולדתו, כי אמא שלו הרגילה אותו כשהוא עוד בערסה, להיות רק לשמוע דברים של קדושה. כי הדברים האלה חודרים ומשפיעים לכל החיים. מסופר על השל"ה הקדוש, ככה הוא כותב, שהיה אצלו בן אדם אחד, חסיד עליון, חסידי העליון ממש, הוא כותב. הוא אומר שאם היו נותנים לו כל הון שבעולם, לא היה משקר. אין כזה דבר לא לומר, רק את האמת. גם אם תיתן לו כל הון שבעולם, לא תוכל לפתות אותו לשנות. אז הוא שאל אותו באמת, איך הצלחת להגיע לקניין מידת האמת בצורה כזאת? כל כך. אתה פשוט חזק עם האמת, לא מוכן לוותר, לזוז ימין ושמאל. אמר לו, אני אגיד לך. אבא שלי הרגיל אותי. איך אבא שלנו היה עושה? אבא שלנו תמיד ילדים, זה ילדים. ילדים משתוללים, ילדים מתקוטטים, וכן זה הדרך. כשהיה איזה בעיה, אבא שלי היה אומר ככה. ראה שניים התקוטטו, אוקיי. אני אומר לכם דבר אחד. מי שיגיד את האמת ויודע, אני מוותר לו, לא עושה לו כלום, אני נותן לו גם פרס אפילו. למרות שיכול להיות שהוא אשם. אבל אחד שלא יודע, ואני אחקור ואני אדע שהוא, אז הוא יקבל העונש כפול. אז מה היה כדאי תמיד שמה לעשות? רק להגיד את האמת. אתה אומר את האמת, גם לא מקבל העונש, גם מקבל פרס, אתה מרוויח מכל הכיוונים. אבל מה אבא עשה חשבון? שהילד הזה לעולם כבר לא ישקר. שהוא מתרגל להגיד רק את האמת. אז הוא אומר, מזה קניתי את מידת האמת, שעד כדי כך מעיד השלה, שאפילו ייתנו לו כל הון שבעולם, הוא לא היה משנה מדיבורו. זה הרגל. הרגל. כשמתרגלים, כשילדים, זה קניין לכל החיים. זה יכול להיות לטובה, חס וחלילה יכול להיות לרעה. כמו שמספר רבי ישחי בספרו חסדי אבות, אז הוא מספר שם, שפעם אחת תפסו איזה גנב, תפסו אותו, ושהוא עשה גניבה גדולה, כמובן שם במלכות הזאת הגזרה היא שאם תופסים גנב, זה לתליה. והוא נתפס. כאשר הוא נתפס, כמובן נשפט, פסקו עליו דין מוות ובתליה, בכיכר העיר תולים, כדי שילמדו אחרים מוסר שאין כזה דבר לגנוב. כמובן שאמא שלו שמעה את זה בחיות בלי סוף. איך אפשר שבנה יחידה הולך לרחמנה לצלן? אבל מה? כאשר עמדו בכיכר העיר ומובילים אותו לתליה, נותנים לו את הבקשה האחרונה. מה הבקשה לפני המוות? נותנים לך בקשה האחרונה. אמר, הוא רוצה לנשק את אמא שלו, לפחות פרידה מאמא שלו. אמא שלו הייתה שמה, צועקת ומייללת ובוכה. ואז נתנו לו, אוקיי, אם זה הבקשה האחרונה, נתנו לו. הלך לאמא שלו שמה, וכאילו הוא בא לדבר איתה סוד, ונשך לה את האוזן, ממש עקר לה את האוזן. אחמרה לצלנו, וואי, זה זעזע את כולם. גם לפני המוות, הולך לעשות עוד מעשה כזה נורא והיום, ולאמא שלו. מוזר, מה קרה? שאלו אותו, מה זה? מה השיגעון הזה? מה טירוף הדעת הזה? איך עשית כזה דבר? אמר להם, אני אגיד לכם את האמת. מי שאשם, מי שהוביל אותי לתליה, זה אמא שלי. למה? כשהייתי קטן, הייתי הולך, עובר ליד חנות, אין לנו כסף, הייתי גונב קצת. מה שלא אומר, טוב, יפה מאוד, העיקר שלא יראו אותך, תשים לב, שלא יתפסו אותך. זה מה שחשוב. אז הוא גנב פעם סוכריה, ולאט לאט פעם שוקולד, ופעם איזו עוגיה, ותמיד הייתה אומרת לו, טוב, תיזהר אבל, אבל תיזהר, תעשה בזהירות. הייתה, לא רק שלא מוכיחה אותו, אלא גם נותנת לו גם קומפלימנט, וזה כל הכבוד איך אתה מצליח ככה. כי המצבם קשה כלכלי, אז והילד הזה התרגל לגנוב ולגנוב, בהתחלה עם סוכריה, עוגיה, אבל זה הלך וגדל הגנבות. הוא גודל, והגנבה גודלת, ועוד גודל, והגנבה גודלת. עד שהגיע לפרוץ בנקים, ואז הוא נתפס, ואז הוא נמצא בתליה. ולכן הוא בא ועקר את האוזן הזאת, אמר, האוזן הזאת שהייתה שומעת אותי, במקום להוכיח אותי, עודדה אותי, היא הביאה אותי לתליה. לכן מגיע לה ככה. כששמעו את זה, באמת, בזכות זה הבינו עד כמה הוא צודק, והוא לא אשם אלא אמא אשמה. ולכן כותב באמת בשבט מוסר, יש הרבה טועים בחינוך, הרבה טועים. יש כאלה חושבים, משאירים את הילדים, כשהם ילדים נותנים להם לעשות מה שרוצים, משחררים אותם, ותדעו שזה לא הבנים אשמים לקלקול, זה ההורים אשמים. כי ההורים לא נותנים את הדעת. אולי זה יותר קל. היום לצערנו הרב, אחד הדברים הקשים שמאפיינים את הדור שלנו, רוצים שקט, נותנים איזה מסכים, יאללה, תשבו, תשחקו, תסתכלו סרטים, תעשו איזה משחקים של אלימות, לא משנה מה. העיקר, נניח ששומרים שלא יהיה פריצות, נניח. שלא יהיה פריצות. אבל יש כל כך הרבה קלקול בדברים האלה, והילדים מתמכרים לדברים האלה, מנותקים בכלל מכל העולם, מחכים כל רגע רק לברוח למסכים האלה, שקועים במסכים האלה, מאבדים את כל הריכוז שלהם, את כל ההווי של החיים שלהם, ההווי המשפחתי, וזה הבעיה שלנו, שאנחנו רוצים שקט בקלות, לא מוכנים להתאמץ. מסופר על הרב משה פיינשטיין. הרב משה פיינשטיין היה רגיל מארח, תמיד באים אליו אורחים חשובים מאוד מאוד, כל שבת היה לו אורחים חשובים מאוד, אבל דבר אחד היה מקפיד שהילדים ישבו קודם כל צמודים אליו, רק אחר כך הגבירים כולם. למה? הוא אמר להם ששווה לו שידעו הילדים שהם יותר חשובים מהכל בשבילו. ולכן אפילו היה הולך, הוא היה הולך איתם כשהולכים בקיץ לקנטרי, לחופש, הוא היה הולך, היו רואים את הרב משה פיינשטיין עם הילדים, מה היה עושה? עומד בתור לאיזה משחק, לאיזה מתקן, הוא היה עומד בתור, כאילו אין לו מה לעשות, גדול הדור, אין לו כאילו משעמם לו. אמר, שווה לי להיות איתם, ושירגישו אותי, ושאני אוהב אותם, כדי שיבינו את הערכה, ומאשר לשבת וללמוד. וזה הבעיה שלנו. בעיית הדור, שרוצים שקט על הראש, לא רוצים הפרעה. מכניסים אותם לאיזה פינה, תשבו, זהו, גמרנו. סגרנו את הפה, סגרנו את הבחיות, לא מטרידים אותנו ואנחנו פנויים, אבל אנחנו מאבדים את הילדים לצערנו הרב. צריך לדעת, החוכמה היא איך לגדל ולחנך להשקיע בחינוך. היה לשבת לשחק עם הילדים זה יותר טוב מאשר שישבו במסך. אז גם אם צריכים קצת בשביל להתברר טיפה, אז עושים את זה משהו מוגבל, אבל לא לתת בלי הפסקה ובלי חשבון, והעיקר להתפטר מהילדים. זה טעות. אברהם אבינו נקרא אהוב של השם, רק בגלל דבר אחד, כי דעתיו אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שהוא יגדל, יודע, ישקיע בחינוך של הילדים. לכן צופים יקרים, מאזינים יקרים, צריכים לדעת שהסוד החינוך תלוי בשתי הדברים. הדוגמה האישית, כל בית, ברוך השם, שזוכה להקים דור ישר ומבורך, יש משימת החינוך, זה עמוד, אחד בעמודי התווך של הבית. והסוד להצליח בחינוך זה הדוגמה האישית, איך הבית מתנהל, איך הדיבור בין ההורים, איך הכבוד ההדדי, איך ההתייחסות לתורה, איך ההתייחסות למצוות, איך מתבצעים התורה והמצוות בבית, כי הדוגמה האישית זה חודר וזה הספר מוסר הכי עצום. והדבר השני, ההרגלים, להרגיל ילדים, ממתי שהם קטנים לכל מיני דברים של קדושה, קיום המצוות, מידות טובות, ותרנות, כי זה הקניין ילווה אותם לכל החיים. רק ככה נזכה לגדל דור ישרים וברך. יעזור השם, נזכה כולנו לסוד הגדול הזה, לממש אותו, לשמש דוגמאות נפלאות לילדינו, וגם נרגיל אותם להרגלים של תורה ומצוות, ועל ידי זה נזכה לגדל דור ישרים מבורך, בנים ובנות, העוסקים בתורה, אווירת שמיים, בשמחה ובססות ולבב כל הימים. אמן. שבת שלום ומבורך.